הנושא שנלמד אותו היום זה פרקי המלחמה מתוך אורות של הרב קוק זצ"ל. תפתחו בבקשה בדף י"ג, מיד אחרי הפרק של ארץ ישראל מופיע נושא המלחמה, 10 פרקים שהרב כותב בענייני המלחמה, וזה לא מקרה העניין של ארץ ישראל ומלחמה. הדברים האלה באים ביחד. המאמרים האלה שנכתבו כאן בנושא המלחמה, להבין את משמעות המלחמה, מה עניינה של המלחמה בשרשרת ההיסטורית של המין האנושי בכלל, של עם ישראל בפרט, מה התכלית של המלחמה, שוודאי וודאי אף אחד לא אוהב אותה ולא רוצה אותה, אבל זאת עובדה היסטורית. ההיסטוריה של המין האנושי רצופה במלחמות, ואין לך דבר בעולם שהוא סתם ככה. הכל יש לו תכלית, יש לו מטרה. אז כאן הרב מעמיק מאוד בסוגיה הזאת של המלחמה, וברשותכם אנחנו נקרא את הנושא ונתבונן בעניין המלחמה. בחרתי בשיעור הזה לעסוק במלחמה, למה? כי הנושא שעומד על הפרק מבחינה לאומית, הייתי אומר היום גם עולמית, שמדברים היום על אופציה, על אפשרות שמלחמה, חס ושלום, אנחנו לא רוצים מלחמה, אבל העובדה שהמלחמה היא דבר לא פרטי, זה לא שאני חושב, אני רוצה או אתה רוצה, אלא מלחמה זה נכפה עלינו, אמנם זה מתחיל מאש קטנה, אבל זה מתחיל להיות דבר עולמי אפילו, יש מלחמות עולמיות. אז רואים שיד ההשגחה כאן במלחמה. ואם יד ההשגחה במלחמה ויד ההשגחה במלחמה, צריך להבין את זה. מה העניינה של המלחמה בכלל? ומה העניין של המלחמות, הייתי אומר, בפרט בדור שלנו? הייתי אומר, דור של מלחמות. לצורך הדבר הזה, אני ברשותכם רוצה להקריא לכם את הגמרא במסכת סנהדרין, שעוסקת בענייני המלחמה. הגמרא שם שואלת שאלה, ואני כאן מצטט. אומרת הגמרא בדף, מי שירצה, דף צדיק זין עמוד ב' למטה, אמר לרב נחמן לרבי יצחק, מי שמיע לך אימת אתי בר נפלי? אמר לי, מן בר נפלי? מי זה בר נפלי? בר נפלי, בר זה בארמית בן, בן הנפלים, נפלים, נופל. מי זה בר נפלי הזה? אמר לו משיח. הכינוי של המשיח זה בר נפלי. בר נפלי קראת לשאול את הגמרא? מה, אתה קורא לו בר נפלי? אמר לו, אין, כן, הרי כתוב. ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. אז רואים שהמשיח זה עניין של נופלת, נופל. אז יש לזה כמה פירושים בעניין הזה. אבל ראיתי פירוש פשוט, שלפעמים יש מה שנקרא בלידה נפלים, פשוט נפלים. ההיסטוריה היא רצופה במשיחי שקר. מאז הייתי אומר, חורבן בית שני, ועד היום אולי, דיינו, אנשים, או תקופות שהיה נדמה לאנשים, הנה, אופ, הגיע המשיח. ובסוף מסתבר שזה לא היה זה. אז זה כאילו נפל, כאילו נולד משהו, ומסתבר שמה שנולד, הרעיון הזה שנולד, זה לא זה באמת. אז נקרא בר נפלי, בין הנפלים. אבל בסופו של כל התהליך ההיסטורי יופיע המשיח, המלך המשיח, שזה אחד מיוד ג' עיקרי האמונה שלנו, כן? אז לכן הוא קורא לו בר נפלי. אז הוא שאל אותו, תגיד לי, מתי הוא יבוא? מה הסימנים? איך נדע שבאמת המשיח בא? אז מביאה כאן הגמרא, רשימה של דברים. אני רוצה להתייחס לנושא הזה שאנחנו עוסקים בו, שחלק מהסימנים לביאת המשיח זה ענייני המלחמה דווקא. בואו אני אצטט כאן את הגמרא. הגמרא אומרת, שאני כאן מצטט, תנו רבנן, שבוע שבן דוד בא בו, שבוע הכוונה היא 7 שנים. ובכלל מספר 7, כן. שנה ראשונה מתקיים מקרא זה, והמטרתי על עיר אחת, ועל עיר אחת לא אמטיר. שנייה, חיצי רעב משתלחים. שלישית, רעב גדול ומתים אנשים ונשים וטף, חסידים ואנשי מעשה. ותורה משתכחת מלומדיה. ברביעית, בשלב הרביעי, סובה ואינו סובה. בחמישית, סובה גדול, אוכלים ושותים ושמחים, ותורה חוזרת ללומדיה. בשישית, קולות. בשביעית, מלחמות. במוצאי שביעית, בן דוד בא. ככה מביאה הגמרא. אם אנחנו עוקבים אחרי השבעה מדרגות האלה, שבע שנים או שבע תקופות, כאן זה לא דבר ברור, אז יש כאן שני שלבים, הייתי אומר, עד אמצע השבוע ומאמצע השבוע. עד אמצע השבוע רעב, ויש מדרגות ברעב, יש חלק רעבים, חלק לא רעבים, יש כאלה, כולם רעבים עד כדי מוות, שמתים אנשים, אפילו ביניהם צדיקים, אנשים, אנשי מעשה וכו'. זאת אומרת, שיא הירידה, ומשיא הירידה מתחילה עלייה. מתחילים להיות סובה, ואחר כך שפע כלכלי, סופרמרקטים, איך זה נקרא היום? קניונים, הכל יש, שפע עצום. ואחרי זה, אחרי השלב של השפע הכלכלי, שאז התורה חוזרת ללומדיה, דיינו, שיש רעה ואין מה לאכול, אם אין קמח, אין תורה, מתמעטת גם התורה. אז כשיש שפע כלכלי, זה מאפשר גם לשבת ללמוד תורה, אבל כאן, אחרי זה בא המושג הזה, נקרא קולות. מה הם הקולות האלה? אומר רש"י במקום, בקולות, מה קולות? אני מצטט. קולות, יצאו קולות שבן דוד בא. משיח נאו, משיח משיח. היום תראה על אוטובוסים, כל מקום. נדבר על חסידות, יש חסידים שהם... בסדר, מדברים על משיח, יש שירים על משיח, מדברים על משיח. אני לא אומר שזה המשיח, אני לא בר סמך על הדברים האלה, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת. אבל קולות, ככה רש"י אומר. ורש"י אומר, לישנה אחרינה, קולות מתקיעת שופר שנאמר, יתקע בשופר גדול, אומר הנביא ישעיהו. מתי יתקע בשופר גדול? בקיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות יהיה תקופה שתקע בשופר גדול ועם ישראל יתקבץ לארצו. אז בהתחלה יש קיבוץ גלויות, קולות נשמעים, ברוך השם, ונראים גם. היום אנחנו בדור של קיבוץ גלויות, אשרינו, מה טוב חלקנו. כשישה מיליון יהודים התקבצו כאן לארץ ישראל. ואחרי קיבוץ גלויות כתוב מלחמות. לא כתוב מלחמה, כתוב בחז"ל מלחמות. מה זה מלחמות? בין אומות העולם ובין ישראל. מלחמות בינינו ובין אומות העולם. ככה מסביר רש"י. מוצאי שביעית, מה זה, איזה יום זה מוצאי שביעית? שמיני. אור ליום ראשון, זה יום השמיני. בן דוד בא. בן דוד בא. ככה אומרת הגמרא. אם כן, אנחנו, אם אנחנו נתייחס למציאות שאנחנו חיים בה היום, באופן פשוט, אנחנו בדור של מלחמות. ולא סתם מלחמות. מלחמות עולם. עברנו עכשיו כבר כמה עשרות שנים, קרוב ל-100 שנה, מלחמת העולם הראשונה, ואחריה מלחמת העולם השנייה, ואחר כך קמה מדינת ישראל, ומאז אנחנו כל הזמן במלחמות, מלחמה אחר מלחמה, וגם כשאין מלחמה גדולה, יש מלחמה קטנה. גם היום כשאנחנו יושבים כאן, בשקט ובשלווה, חיילי צבא הגנה לישראל נלחמים ברצועה, נלחמים בקסבה בשכם, נלחמים פה, בגבול הלבנון, ובוודאי ובוודאי מתכוננים לאפשרות, חס ושלום, שתהיה מלחמה, מלחמה גדולה, מה עוד שהאויבים שלנו, הם לא רק מדברים, הם גם מתכוננים למלחמה, ועוד איזה מלחמה הם מתכוננים. אם כן, הרב קוק זצ"ל, שהוא כתב את מאמריו, זה היה במלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם השנייה זה לא הייתה, אבל זה הייתה המלחמה הראשונה, מלחמת עולם. מה זה מלחמת עולם? כולם נגד כולם. זה אותו דבר מלחמת העולם השנייה. כולם נגד כולם. זה קשה לנו לתפוס את הדבר הזה. העולם מתחלק לשני חלקים, וכולם נלחמו אחד עם השני. אמרו שישנה מדינה אחת בעולם שלא נלחמה, קראו לה שוויצריה. היום התברר שהיא הייתה הבנק של הגרמני, שהיא הייתה שותפה סמויה למאמץ המלחמתי של גרמניה, של הגרמני. הרב מתייחס למלחמות האלה. נפתח את הספר בבקשה, ובוא נראה את ההתייחסות של הרב קוק זצ"ל לעניין המלחמה. כשיש מלחמה, כן, בדף י"ג, סעיף א', כן. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע. מה זה זמיר? אומר הרב, זמיר עריצים. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו. אני רוצה להתייחס כאן למשפט הראשון כאן של הרב. הוא אומר, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. משיח זה גאולה. אנחנו מאמינים באמונה שלמה בגאולת ישראל ובגאולת העולם. שהביטוי הממשי שלו, המדיני, המוחשי, זה התמונה של אחרית הימים, שנביאי ישראל מדברים עליהם. אבל לא רק נביאי ישראל כותבים על אחרית הימים, ובכלל כדאי לדעת. המבט שלנו צריך להיות מבט רחב מאוד, מראשית ועד אחרית. יש מבט שהוא מבט עכשווי, אתה מסתכל על עכשיו, אתה מסתכל על הכותרות נאמר. אבל צריך לדעת שאנחנו חיים בשרשרת, ואנחנו, הדור שלנו חוליה בשרשרת, ולשרשרת הזאת יש ראשית, מגיד מראשית, אחרית. יהודי, היהודי שיש לו אמונה גדולה, הוא מסתכל על ההיסטוריה, על הדורות, קורא הדורות מראש, מראשית ועד אחרית. אתה רוצה להבין את הדור שלנו, את החוליה שלנו, איפה אתה נמצא, איפה אנחנו נמצאים היום, אתה חייב להביט מראשית, מההתחלה, אבל גם מסתכל קדימה אל העתיד, מהעבר הרחוק שלנו, לא נולדנו היום, אנחנו לא תינוקות קטנים, כאומה אני אומר, עם עתיק, עם של אלפי שנים, עץ עתיק נאמר ככה. אבל יחד עם זה צריך גם להסתכל על העתיד, לאן אנחנו צועדים. אם אין את המבט, את הפרספקטיבה הרחבה הזאת, אז לפעמים מאוד קשה לנו על הרגע, לפעמים רואים כותרת כזאת או כותרת אחרת, אנשים מאבדים את הפרופורציות נאמר ככה. בכלל, כל אדם חכם, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. צריך להיות, להתבונן איך הדברים הולכים ומתפתחים, לא רק בהווה, אלא לאן הם הולכים לעתיד. אם כן, הנביאים כולם מדברים על העתיד הבא שיבוא המשיח, אחרית הימים, גאולה, משיח בן דוד, ואין כאן המקום כרגע להאריך בפרטים של הדבר הזה. אנחנו כרגע נמצאים, כאן הרב אומר, יש מלחמה גדולה, פעמי משיח. רגלי משיח, רגלי הגאולה. מתי הוא אומר את הדבר הזה, או כותב את הדבר הזה? במלחמת העולם הראשונה. והרב, בעיניו הפקוחות והחודרות, הייתי אומר, שהוא רואה את המציאות במבט לא שטחי, אלא מבט מעמיק מאוד, הוא רואה במלחמת העולם הראשונה איזה דחיפה, פוש, לתחיית עם ישראל, שזה עניין של המשיח. גאולת עם ישראל. ואכן, מי שלמד קצת היסטוריה יודע שהצהרת בלפור הייתה במלחמת העולם הראשונה. והרב אז ישב בלונדון, בגלל המלחמה הוא לא יכול היה לחזור לארץ ישראל. ישב בלונדון, ולא רק שהוא היה פסיבי שם ישב, אלא הוא פעל מאחרי הקלעים ומלפני הקלעים, להוציא את ההצהרה הזאת שבמהותה אומרת, ארץ ישראל שייכת למי? לעם ישראל, איך אתה יודע? זה אנחנו אומרים את זה, זאת לא בעיה. אבל שאומות העולם החליטו, זה דבר גדול, לא צריך לזלזל בדבר הזה. ובאמת, אז, בעקבות המלחמה הזאת, האימפריה העות'מאנית, הטורקית, התפוררה, וארץ ישראל, לפי הצהרת בלפור, ואחר כך היה הסכם סן רמו, כן, קיבלו החלטה שארץ ישראל התנ"כית, על פי גבולות התנ"ך, שייכת לעם ישראל. כל זה בעקבות המלחמה. הרב ראה את זה בעיני רוחו. זה מה שהוא אומר, מתעורר כוח משיח. היום לצערנו הרב, ובאמת האימפריה הבריטית אז קיבלה מנדט. מה זה מנדט? מנדט לשמור על הארץ עד שנתבסס כאן, ואז ייתנו לנו את המדינה הזאת. אבל לצערנו הרב הם לא עמדו בהתחייבות שלהם, אדרבה, מנעו מאיתנו בהמשך הדרך עלייה והתיישבות, מה שנקרא הספר הלבן וכל זה. אבל בכל זאת, התנופה לבניין מדינת ישראל ואחיזתנו כאן בארץ ישראל כאומה, מבחינה מדינית נאמר, זה בעקבות מלחמת העולם הראשונה. אז זה הרב אומר. מלחמה גדולה בעולם, אז עקבות משיח. מתעורר כוח משיח. זה מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם השנייה, מה היה? מה קם אחרי מלחמת העולם השנייה? מדינת ישראל. מלחמת העולם השנייה נפסקה, או פסקה בשנת תפשין ה'. בתפשין ח' קמה מדינת ישראל. ואי אפשר להגיד זה לחוד וזה לחוד, אדרבה. זה בהמשך, כמו שאומר, השואה והתקומה, זה עניין אחד, זה לא שני דברים נפרדים. אז המלחמה השנייה, שהייתה עוד יותר גדולה מהמלחמה הראשונה, הולידה עוד צעד אחד לגאולה השלמה, מדינת ישראל. וכשקמה מדינת ישראל, מלחמות על מלחמות, מלחמות כל הזמן, כולל היום. כל זה חלק מתהליך התחייה של עם ישראל. וצריך להבין למה ומדוע העניין הזה של המלחמה הוא חלק מתהליך של בנייה. הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן. יש ביטוי כזה בחז"ל. זאת אומרת, יש תהליך שאתה רוצה לחדש משהו, לשנות משהו, הדבר הקודם הוא נעלם, נחרב, ובמקומו בא דבר חדש. אני אתן לכם משל, דוגמה, זרע. אתה לוקח זרע של חיטה או זרע של אפונה, ואתה רוצה להנביט אותו, אז הוא באמת הוא נובט אם אתה שם אותו באדמה או על צמר גפן לך או משהו כזה. אבל בו זמנית הוא נרכב גם. זאת אומרת, הריקבון והצמיחה והנביטה הם הולכים ביחד. מלחמה זה ריקבון, אין ספק. במלחמה מתים אנשים, אנשים כאלה ואחרים, הרב תקף יפרט מי האנשים, באופן רוחבי, לא שאומרים אלה רשעים, אלה צדיקים, באופן רוחבי, ומתים הרבה אנשים. אבל זה חלק מתהליך שמנביט דבר חדש. זה כמו חילוף חומרים בגוף האדם. צריך לעשות חילוף חומרים. אז יש תאים שנעלמים, ויש תאים חדשים שצומחים ועולים. אותו דבר מבחינה היסטורית. התהליך הזה של תחיית עם ישראל ובכלל הגאולה הוא כרוך לכאורה בדבר והיפוכו. מצד אחד מלחמה, מצד שני המלחמה הזאת מולידה איזשהו עוד שלב בהתפתחות, בתחייה, בגאולה, ומה שאומר כאן הרב, ענייני המשיח הולכים ומתפתחים. נקרא את זה עוד פעם. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. את הזמיר הגיע. צריך להבין, זמיר, את הזמיר זה פסוק בשיר השירים. זמיר, אפשר להבין את זה בשני אופנים. זמיר זה ציפור, זמיר, הוא זמר. אבל חז"ל אומרים, זמיר מלשון גם לזמור, בכרם אתה זומר את ה... את המזמרה, את הגפן, כן? לחתוך. את הזמיר הגיע. כן. אומרים על פסוקי דה זמרה, למה קוראים זה פסוקי דה זמרה? אז אומרים, זמרה, כי אדם קם בבוקר, הוא צריך להתכונן לקריאת שמע ולתפילת 18, אז, אבל יש לו כל מיני מחשבות לא טובות וכל זה, הוא ישן, כל זה, צריך לזמור אותם, לחתוך אותם, את כל הקליפות, כל הדברים הלא טובים. אז כשאדם אומר פסוקי דה זמרה, הוא בעצם מזמר את כל הדברים הלא טובים, מכין את ליבו ואת מוחו לקראת קבלת עול מלכות שמיים, לקראת העמידה בתפילה, זה נקרא פסוקי דה זמרה. אז כאן הכוונה היא שהוא אומר, את הזמיר הגיע, הוא אומר, את הזמיר, זמיר העריצים, דהיינו, מתים אנשים, במלחמה מתים אנשים. את הזמיר הגיע, זמיר העריצים, הרשעים נכחדים מן העולם, והתוצאה היא, העולם מתבשם. מתבשם, הכוונה היא ריח טוב. ריח טוב. על ידי זה שמסירים את אותם אלמנטים שהם לא חיוביים בחברה, בעולם, מתבשם העולם. יש רוחות טובות בעולם. הכל משתנה. כן. דרך אגב, מבחינה היסטורית, אחרי מלחמת העולם הראשונה קם חבר הנאמנים, ואחרי מלחמת העולם השנייה קם האום, מה שנקרא היום האום, אומות המאוחדות. מה המטרה של חבר הנאמנים שהיה ואומות המאוחדות? להשכין שלום בין האומות, במקום להילחם, לדבר אחד עם השני. אז יושבים באותו בית, אותו חדר גדול, יושבים כל אומות העולם, במקום להילחם בתותחים ומטוסים, כל הדברים האלה, מה הם עושים? מדברים אחד עם השני, או צועקים אחד על השני. כן, לא משנה. זה רעיון טוב. למה להילחם? אפשר לדבר אחד עם השני. זה רוח טובה, זה דבר חיובי. הלוואי שיהיה ככה כל הזמן. במקום להילחם, יצטרכו, יוכלו לדבר אחד עם השני. אז זה אומר, בשם העולם, זמיר הארצים, הכחידו את ה... את הממלכה או את המדינה הנאצית בכל גרורותיה של אירופה וביפן, היה שם רוע גדול מאוד. אכן, נשבה רוח חדשה בעולם, רוח ששאיפה לשלום. עד היום באום כתוב, כי תיתו חרבותם לעתים, לא ישא גוי לגוי חרב, לא ידעו עוד מלחמה. בעברית כתוב. חזון אחרית הימים. כן. זה בא כתוצאה מהמלחמה הגדולה. אז זה מה שהוא אומר, שהעולם מתבשם. כן? והעולם מתבשם. וכל התור נשמע בארצנו. איזה תור? מה זה תור? תורה. אבל אני מוכרח לומר, היום, גם כל התור נשמע בארצנו פשוטו כמשמעו. אני לא יודע אם אתם מכירים את הציפור שנקראת תור. זה כמו יונת בר כזאת, שהיא נמצאת כאן. ואני, כשאני הולך להם, אני רואה את התורים האלה, אני מכיר קצת ציפורים. אז פשט בשיר השירים, מה זה כל התור נשמע בארצנו, אבל אני שומע את קולות התור. ככה יש לו את הקולות המיוחדים שלו. כל התור נשמע בארצנו, אני מבסוט. הוא נשמע בארצנו, לא במקומות אחרים. בירושלים, בארץ ישראל, קולות התור נשמעים. הדרש של הדבר הזה, כל התורה נשמע בארצנו. תור ותורה זה אותו עניין. היום, ברוך השם, כל התורה נשמע בארצנו. היום ארץ ישראל, מדינת ישראל, מרכז התורה בעולם. שומעים כאן על ישיבות ענקיות של אלפי תלמידים, מאות תלמידים, מקריאת שמונה ועד אילת, אפשר להגיד. כל התור, כל התורה נשמע בארצנו. כל זה המשך למלחמה הגדולה של מלחמת העולם השנייה שהולידה את מדינת ישראל, וכל המלחמות שאנחנו שותפים לה, גם בדור שלנו. היחידים הנספאים ולא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת מיתת צדיקים המחפרת. עולים הם למעלה, למעלה, בשורש החיים, בעצמות חייהם, מביא ערך כללי לטובה ולברכה, אל כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. אני רוצה להסביר את העניין הזה. זה נוגע לעניין של מותו של האדם. מה זה מוות? מוות באופן פשוט, כמו שאנחנו מבינים אותו, זה הנשמה נפרדת מהגוף. כל מה שהאדם חי, יש בו נשמה. כשהוא נפטר מן העולם, הגוף נשאר, נשמה נפרדת. מה קורה עם אותה נשמה שהיא נפרדת מהגוף? אני אומר את זה לפי חכמנו זכרונה לברכה, כי זה לא דבר פיזי. אם זה היה דבר פיזי, לא הייתה בעיה, היינו רואים את הנשמה מטפסת ואלה. אלא זה דבר אמוני, דבר פנימי, דבר רוחני עמוק ביותר. בשביל להבין את העניין הזה, השאלה שהרב מעלה כאן, הוא אומר, מילא הרשעים נכחדים בזמן המלחמה, טוב, אז את כל הזבל, את כל הרוע, את כל הלא טוב, הזזנו הצידה, במקום זה בא טוב. אבל כידוע, במלחמה מתים גם צדיקים. נראה את מלחמת העולם השנייה, השואה הנוראה, 6 מיליון יהודים, ביניהם, מה, איזה צדיקים, שומנה וסולטה של היהדות של אירופה, ביניהם תלמידי חכמים, צדיקים, למלבב צדיקים, תינוקות, נשים, אנשים שבאמת, באמת, אתה לא יכול להצביע עליהם שום משהו של רוע, חס ושלום. כולם טובים. איך אתה יכול להסביר את הדבר הזה? קשה מאוד לקבל את הדבר הזה. שאדם שהוא צדיק, הוא ייכחד במלחמה הזו. אבל זאת עובדה, במלחמות מתים גם צדיקים. אומר כאן הרב מושג מחזד, המושג מחזד. שבצדיקים במיטתם מחפרים על הדור. אדם צדיק שהוא מת, מה קורה עם הנשמה שלו? הנשמה שלו לא הולכת לאיבוד, אלא הנשמה שלו עולה לאוצר הנשמות, לאותו מקום שהיא באה ממנו. אבל היא באה עם הזכויות שלה, עם כל הדברים הטובים, והיא מחפרת, מבקשת, פועלת עלינו, על הדור שנשאר כאן בעולם. זה נקרא זכות צדיקים. לכן יש מנהג כזה לעלות לקברי צדיקים. מה זה לעלות לקברי צדיקים? כשאדם עולה לקברי צדיקים, אין הכוונה שהוא מתפלל אל הצדיק. אסור להתפלל. אל מי אנחנו מתפללים? אל מי מתפללים? אל ריבונו של עולם. ורק אל ריבונו של עולם. שלא נטעה חס ושלום. אנחנו באים אל הצדיקים, אל רחל אמנו, או אל האבות, או אל כל הצדיק אחר לקברו, אומרים, זכות הצדיק שקבור כאן, שנשמתו היא בשמיים, תעמוד לנו בבקשתנו. הזכות של הצדיק, ריבונו של עולם, פונים בתפילה, ריבונו של עולם, זכות הצדיק, אנחנו מבקשים שזכות הצדיק הזה תעמוד לנו. נשמתו לא הלכה לאיבוד. אנחנו באים עכשיו, היינו בקבר רחל, מי שאנחנו... נשמתה של רחל אמנו, היא חיה וקיימת ורואה אותנו, ומתפללת עלינו, ובוכה עלינו, ושמחה בנו, ולמחות דמעה מהעיניים כשהיא רואה את קיבוץ גלויות ועם ישראל חוזר. אותו דבר אברהם, יצחק ויעקב וכל הצדיקים. אז הוא אומר שמיתת הצדיקים במלחמה, היא באה לחפר, לחפר על אלה שנשארו בחיים, עלינו היא מחפרת. ככה אפשר להבין את מיתת הצדיקים. הם לא נענשים, חס ושלום, זה לא עונש. אדרבה, צדיק הוא פועל בחייו כאן בעולם הזה, והוא פועל אחרי מותו גם. בעולם הנשמות הוא גם פועל. זה אחד מיסודות האמונה שלנו. צריך להבין את הדבר. לכן חז"ל אומרים, מיתת צדיקים בזמן המלחמה, בלי חשבון, בלי חשבון שאנחנו רואים לעין, היא באה בשביל לחפר על אלה שנשארו כאן. אז זה ההסבר לגבי מיתת הצדיקים. בכל זאת, מלחמה, כאמור, כמו שראינו כאן, זה דבר שכרוך בקשיים עצומים, בסבל רב, במוות של לפעמים מיליוני אנשים, אבל בסופו של דבר זה מוליד דור חדש, מוליד מדרגה חדשה. על זה אנחנו אומרים כל יום בברכות, בברכות קריאת שמע, אנחנו אומרים את זה מפורש. מלחמה זה לא מקרה. מלחמה זה השגחה. בעל מלחמות. אני אצטט כאן את ה... את ה... מה שאנחנו אומרים כל יום בשחרית, אומרים את הדבר הזה. אנחנו אומרים, לכל ברוך נעימות איתנו, למלך כל חי וקיים זמירות יומרו ותשבחות ישמיעו. כי הוא לבדו פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות. מי הוא בעל מלחמות? הוא מנהיג את המלחמות. המלחמות זה חלק מתהליך אלוקי, אבל מתוך המלחמות זורע צדקות. בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות. ובסופו של דבר, מתוך כל זה, הוא אומר, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית, כאמור לעושה אורים גדולים, כאילו עולם חסדו, ואור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. מתוך מה? מתוך המלחמות. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו. מלחמה זה חלק מתהליך, מתהליך של התחייה, תחיית עם ישראל. נחזור לדברים של הרב, בבקשה. אחר כך, כתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. כמו שמקודם ציינו מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, וכל המלחמות שאנחנו קראנו בימים אלה. ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. הוא אומר, הבאטליה. ואכן, המלחמות האלה היו ענקיות, מלחמות עולם. והייתה ציפייה גדולה לשינוי גדול בעולם. ואין לך שינוי יותר גדול מהקמת מדינת ישראל. אם נראה את ההיסטוריה של המין האנושי, בראייה כוללת נאמר, אז תחיית עם ישראל בארצו זה הדבר, הייתי אומר, הדבר הדרמטי ביותר בהיסטוריה של המין האנושי. עם ישראל קם לתחייה. הרי מה זה עם ישראל? מה תפקידו? מה ייעודו של עם ישראל? להביא אור לעולם, להביא טוב לעולם. נכון שזה נעשה מתוך זעזועים נוראים, אבל זאת עובדה. אז הוא אומר, כמה שהמלחמה יותר גדולה, הציפייה לתחייה היא יותר גדולה. יותר רגלי, פעמי משיח יותר ויותר מתגדלים. מלחמת העולם של עכשיו, דהיינו מלחמת העולם הראשונה, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה. מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. ואכן ככה היה. צריך לדעת שלפני מלחמת העולם הראשונה, בארץ ההתיישבות, יישוב הארץ היה דל מאוד. הקימו אומנם את המושבות וכל זה, אבל כל יישוב כזה היה כמו מאחז היום בישע. לפעמים אני בא לילדיי שגרים ביישובים, כן, אני אומר להם, תדעו, נכון, אתם 30 משפחות, אולי 50 משפחות לפעמים באיזה יישוב כזה או יישוב אחר, אבל תדעו לכם, זה פתח תקווה. תל אביב. אני זוכר, אמרתי פעם לחברים באיתמר, כן, שהייתה בתחילתה, אז מה, היו קומץ משפחות אולי, שני מניינים, משהו כזה של משפחות בהתחלה. אמרתם, אני רוצה לא לנחם אתכם, אבל להודיע לכם שתל אביב התחילה בפחות מזה. ותראו מה זה היום. גוש דן. גוש דן לא התחיל במיליון. הוא התחיל מקומץ משפחות שהחליטו לקחת את עצמם בידיים וליישב, לצאת מהעיר, ליישב את החולות על יד תל אביב. כן. אותו דבר פתח תקווה או ראשון. זה היה קומץ שהם... ומזה צמחה העיר. אותו דבר איתמר, אמרתי להם. תראו, אתם קומץ, אבל לא ירחק היום. אתם רואים את הערים כאן מאחורה, כל זה יהיה מלא יישוב יהודים. היום זה ככה. אנחנו בתחילת הדרך. אז הוא אומר כאן תהליך התחייה, כן, היא כרוך מלחמות, אבל יביא התיישבות גדולה לארץ ישראל. ואכן, בין שתי מלחמות העולם, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, הייתה תנופת התיישבות. היו עליות של חלוצים, ביניהם גם הוריי זכרונה לברכה. באו מכאן רבבות יהודים. בהתחלה זה התחיל במתי מעט, כמו שאמרנו. היה יישוב הארץ, פשוטו כמשמעו. בין שתי המלחמות באו רבבות יהודים. אחרי מלחמת העולם השנייה, והיו כאן 60 ריבו יהודים. כשהקמנו את המדינה, היינו 60 ריבו יהודים, וכבר הייתה כבר התיישבות, היה איזה בסיס ממשי, לא רק יישובים מושבות, אלא היו גם ערים ממש, תל אביב, חיפה, הייתה כבר אחידה ממשית. מה נאמר היום בימינו? אומרים שארץ ישראל, מדינת ישראל, היא אחת המדינות הצפופות ביותר בעולם. אני לא מכיר את הקנה מידה, אני מניח מספר אוכלוסייה לשטח, זה נקרא צפיפות. בלי עין הרע. וכששואלים איפה יבואו עוד 6 מיליון, צריך להגיע בדרך, אם בדרך אליה. הולך. אני אומר לה, אל תדאגו. מצאנו 6 מיליון מקום, נמצא לעוד 6 מיליון מקום. ארץ צבי, חזל אומרים, שהאור של הצבי הוא עולה, הוא גמיש, הוא נמתח, אפשר להכניס שם את כל היהודים. אז התהליך הזה של המלחמה הוליד תהליך של התיישבות, כמו שהרב אומר כאן. אחרי מלחמת העולם הראשונה, קל וחומר אחרי מלחמת העולם השנייה, היה תהליך עצום של התיישבות. אני כבר לא מדבר על מלחמת ששת הימים, ברוך השם. ואנחנו היום רואים בישע איזה יישובים, מאות אלפי יהודים כבר יושבים בישע, וזה גם המשך למלחמת ששת הימים, לעין הרע. כן, ירבו. בדעה גדולה, בגבורה עצומה, ובהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בעיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם, המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. כמו שאמרנו, הרב במבטו חודר צריך, מלחמה זה לא דבר טוב, אין מן דפליג, אבל צריך למבט חודר יותר, להבין שבסופו של דבר המלחמה מולידה דבר טוב לעם ישראל ולאנושות כולה. אנחנו לא שוחרי מלחמה, אדרבה, אנחנו שוחרי שלום. המלחמות נקפות עלינו. המלחמות זה, איך אומרים, זה השגחה אלוקית. אני זוכר את מלחמת ששת הימים. אתם צעירים, חלק מכם אולי עוד ראה, אבל אני זכיתי להילחם מלחמת ששת הימים. זה התגלגל אלינו. לא רצינו את זה, לא בחרנו בדבר הזה. באופן בלתי צפוי. תוך מיום העצמאות ועד יום שחרור ירושלים, כמה עברו? 3 שבועות? משהו כזה. ואף אחד לא יכול היה לעצור את המהלך. מי שהיה באותה תקופה אומר, זה מהלך בלתי מובן. איך פתאום המצרים התעוררו בשביל להתנפל עלינו באיזה מין פנטזיה שהם יוכלו לנצח אותם, והצטרפו אליהם הירדנים, והצטרפו אליהם הסורים, ומי לא הצטרף אליהם? בפנטזיות שלהם, גם היום יש להם פנטזיות לערבים. כן. ופתאום התגלגלו הדברים, ומצאנו את עצמנו שואטים בסיני, משחררים את יהודה ושומרון ואת הגולן ואת כל המקומות האלה, ומי שהיה באותה תקופה, אולי יכול להסביר לעצמו איך זה קרה פתאום. לא תכננו את זה, לא רצינו בזה, ונקפה עלינו. בעל מלחמות, כמו שראינו בתפילה. הוא בעל מלחמות. גם היום, כשאנחנו נמצאים בתקופה שמאיימים עלינו בפצצות אטום, ומאיימים ככה, ואנחנו רואים שמתחוללים כל מיני שינויים בעולם הערבי סביבנו, ואף אחד לא יודע בדיוק לאן הרוח תנשוב מתוך התהליכים האלה. אין ספק, זה חלק מתהליך הגאולה. אנחנו לא חפצים במלחמה, אבל צריכים להתכונן למלחמה, זה צריך לדעת. אנחנו צריכים בדור שלנו, שהוא דור לצערי הרב, דור של מלחמות, לא בגלל שאנחנו בחרנו בזה. אני אקח את עצמי למשל, נולדתי מלחמת העולם השנייה, כי ילד קטן, בן 4-5, ואני זוכר את ההפצצות על תל אביב, של האיטלקים, הם הפסיצו את תל אביב. את ה... מאז, מלחמת השחרור. עוד זכיתי לראות את הלוחמים וגם את הדם שנשפך, והפסיצו ליד הבית שלנו, שהיינו גרים באותה תקופה באזור תל אביב. ואחר כך מלחמת קדש, מלחמת ששת הימים, שכבר זכיתי להשתתף. ואנחנו כל הזמן בדור של מלחמות. וגם לגבי העתיד, אנחנו לא יכולים לשבת בשילוב ידיים להגיד, השם מלחם לנו, כן? ואתם תחרישון. אנחנו צריכים להתכונן לאופציה הזאת, לפחות ליצור מציאות של הרתעה כלפי אויבינו. ואיך לעשות את זה? זה שלושה דברים לעשות על מנת להתכונן לאופציה הזאת, לאפשרות הזאת, לא שאנחנו חפצים בה, אבל לאפשרות שחס ושלום תפרוץ מלחמה. הדבר הראשון, אנחנו צריכים צבא חזק. חזק מאוד. יש להתגייס לצבא הגנה לישראל. זה לא עניין פרטי. זה עניין, זה מצווה גדולה. כל מי שמתגייס לצבא הגנה לישראל, ולא משנה אם הוא כן דתי או לא דתי, לא משנה. הוא עושה דבר גדול. הוא מחזק את עם ישראל. חלק ממצוות יישוב ארץ ישראל זה להגן על מדינת ישראל. כן? אז העניין הזה של להתגייס לצבא, העניין של לחזק את הצבא מכל הבחינות. אבל בשביל להחזיק צבא צריך כלכלה מודרנית, חזקה, כמו שלנו במדינת ישראל, ברוך השם. יש לנו כלכלה חזקה וטובה. רואים היום מדינות שלמות מתפוררות, לא יכולות להחזיר את החוב, פושטות רגל. במדינת ישראל, בלי עין הרע, כמה שאנחנו קטנים, אנחנו חזקים כלכלית, ויכולים להחזיק את הצבא. לכן צריך צבא חזק, כלכלה חזקה, אבל יותר מכל צריך אחדות, יחד. שאנחנו ביחד אף אחד לא יכול עליהם. אנחנו צריכים למצוא כל דרך איך לאחד את עם ישראל כאיש אחד בלב אחד. שאנחנו ביחד שום אויב לא יכול עליהם. והדרך, אני אומר את דעתי בדבר הזה, הדרך לאחד את עם ישראל זה לא רק בגלל שיש לנו אינטרס קיומי, והאינטרס הקיומי הוא מאחד אותנו, כאילו המלחמה מאחדת אותנו, זה לא נכון. היינו מלחמת לבנון הראשונה, שחלק מהעם נלחם בלבנון וחלק עשה הפגנות בתל אביב, כנגד המלחמה הזאת. מלחמה היא לא מאחדת, צריך משהו הרבה יותר חזק שיאחד את עם ישראל. והכלל שמה שמאחד זה כמו עץ. השורשים מאחדים את הענפים. עם ישראל הוא שבטים, כמו 12 שבטים. אבל הענפים האלה כולם מתאחדים בשורשים. אב אחד לכולנו. שורש אחד לכולנו. עבר אחד לכולנו. לכל עם ישראל, לדורות. אז כמה שנהיה מחוברים יותר לשורשים, למקורות, אז גם נתאחד יותר. זה המכנה המשותף התרבותי, החינוכי, הלאומי שלנו. באנו לארץ ישראל לא סתם ולא במקרה. זה חלק מתהליך של תחיית עם ישראל, שכולל לא רק שיבה לארץ ישראל והקמת מדינת ישראל, אלא גם לשוב אל השורשים, אל המסורת, אל המקורות. ומתוך כך אנחנו נתאחד, נתחזק וננצח בכל המלחמות. זה מה שאומרים. נצח ישראל לא ישקר. אז יש לזה שני פירושים. הפירוש האחד, נצח ישראל לא ישקר, זה עם הנצח. אנחנו עם שחי לנצח. כל הניסיונות להשמיד אותנו נעלו בתוהו. כן. כולל הניסיון בשואה. הנה, עם ישראל חי וקיים. אבל נצח זה גם ניצחון. ניצחון. ואכן המלחמה הראשונה בהיסטוריה, אנחנו מדי פעם מזכירים את זה, מלחמת העולם הראשונה בהיסטוריה הייתה בימי אברהם אבינו. כשארבעת המלכים ניצחו את חמשת המלכים. שתי קואליציות, היו קואליציות, כמו במלחמות העולם היו קואליציות, נלחמו אחד עם השני. וארבעת המלכים, כדר לעומר שעמד בראש הקואליציה, ניצח את מלך סדום וכל הדברים האלה. אבל מי ניצח בסופו של דבר את המנצחים? אברהם אבינו. הוא ניצח אותם. וחז"ל אומרים, אחרי שהוא ניצח את קרדלו עומר והמלאכים אשר איתו, הוא חזר לירושלים, אברהם אבינו, לעמק שווה. בעמק שווה, רש"י אומר במקום, למה זה נקרא העמק הזה עמק שווה? הוא אומר, מדוע? בו הושבו כל אומות העולם. דהיינו, הסכימו כל אומות העולם, פה אחד, ואמרו לאברהם אבינו, אברהם, תהיה לנו למנהיג, תהיה לנו לקצין. לכן זה נקרא עמק שווה, הייתה הסכמה עולמית של אברהם אבינו. אבל מתי? אחרי הניצחון. כך גם בימינו, בדורות שלנו. אומות העולם יכבדו, מכבדים אותנו, ועוד יותר יכבדו אותנו כשאנחנו מנצחים. וכאמור, לא שאנחנו שואפי מלחמה, אבל אם חס ושלום תבוא למלחמה בעזר השם, אנחנו ננצח ובגדול.